כן, ראינו בסעיף ג' בסימן קופי ח', ראינו את ההלכה הזאת של ראיית דם שלא כדרכה. הבאנו בזה שני מהלכים, האם זה מצד חציצה או מצד שלא כדרכה. אמרנו להלכה זה מצד שלא כדרכה, זאת הסיבה שהיא טהורה. וכיוון שכך, אז יצאו מזה שלוש הלכות. א', אם היא הכניסה שופרת והוציאה בדם, היא טהורה. ב', אם היא ראתה דם בחתיכה, אפילו שיש סדקים בחתיכה, עדיין אני אומר שזה לא כדרכה ולכן היא טהורה. והדבר השלישי זה היה אישה שנעקר מקור שלה או כמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון, שהיא טהורה. דיברנו על שני מהלכים, איך להסביר את זה, אם הכוונה היא לחתיכות בשר שיוצאות או לצניחת רחם. דיברנו על העניין הזה. עכשיו בסיום של הסעיף הזה, ערב טוב, הסיום של הסעיף הזה זה מה שאומר פה המחבר, והוא שהטיל החתיכות במים פושרים ולא נמוכו. זאת אומרת שברור לנו, אנחנו נראה את זה בהמשך, ברור לנו שהחתיכות האלה לא נמוכו במים פושרים, כי אם הם נמוכו במים פושרים אז אנחנו דנים את זה כדם. החתיכות האלה בעצמם הם דם, זה מה שמיד נראה. ודווקא אומר המחבר, חתיכות קטנות דומיה דשפופרת, אבל חתיכה גדולה טמאה, אפילו לא ראתה כלום. לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אפילו בנפל שלא נגמר, שלא נגמרה צורתו. פה זה הלכה שהיא מאוד מאוד חשובה, חשוב לדעת אותה, זה מפקמינה בהמון המון המון מצבים. הנושא של פתיחת הקבר או פתיחת הרחם, זה מחלוקת תנאים. חכמים אומרים שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם, כלומר יכול להיות מצב שהרחם נפתח ולא יוצא משם דם. רבי יהודה אומר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. מחלוקת בין הראשון איך פוסקים להלכה בדבר הזה. הרמב״ם פוסק שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם כמו חכמים. לעומת זאת הרמב״ן, הרשב"א, הראש, התוספות, וככה גם נפסק להלכה, אנחנו פוסקים שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. ויש באמצע את שיטת השאילתות, רבי חי גאון, שהוא מחלק בין נפל שבין עובר שנגמרה צורתו לבין עובר שלא נגמרה צורתו. ומה העניין? הוא אומר ברגע שנגמרה צורתו אז מפתח תפי, אז הרחם נפתח יותר. לא יודע מה ההיגיון הפיזיולוגי שעומד מאחורי זה, אבל כך אומר השאילתות. וזה מה שמדגיש כאן השולחן ערוך, שאנחנו לא פוסקים כמו השאילתות, אלא אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו. בכל מקרה, עכשיו השאלה היא כזאת, כמה דברים. דבר ראשון, האם כשאנחנו אומרים שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, הכוונה היא רק למצב שבו הרחם נפתח מבפנים החוצה, או אפילו אם זה מבחוץ פנימה? אני אסביר למה אני מתכוון. בדרך כלל, מה עומד מאחורי העניין הזה? למה שבאמת נאמר שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם? למה? העניין הוא שהמנגנון הפיזיולוגי של האישה, זה שברגע שהרחם נפתח, צוואר הרחם נפתח, אז זה בשביל להוציא דם, להוציא תינוק, נכון? זה בשביל זה. אז בא רבי יהודה ואומר, לא יכול להיות מצב שהרחם ייפתח ולא יצא דם. הרי לכן, בדיוק לכן, המוח אומר לגוף לפתוח את צוואר הרחם. זאת הטענה שלו. אז השאלה היא, מה קורה אם הייתה פתיחה מלאכותית? הייתה פתיחה מלאכותית על ידי רופא. אישה הלכה להיבדק אצל רופא. הרופא הכניס איזשהו מכשיר פנימה, נניח, אני יודע מה, בשביל לעשות היסטרוסקופיה, לעשות בדיקה מבפנים. אז הוא מכניס פנימה איזשהו משהו. אז הדבר הזה יכול לפתוח את הרחם, אבל זה לא פתיחה הורמונלית, זה לא שהמוח נתן פקודה מבפנים החוצה, אלא זה פתיחה מלאכותית. האם במצב כזה גם כן אני אומר שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם? מחלוקת גדולה בין האחרונים. החזון איש ובהגאות ברוך תם אומרים שלא, על זה לא נאמר. רק אם זה פתיחה טבעית מבפנים החוצה, אני אומר את הכלל הזה. לעומת זאת, הנודע ביהודה טוען שגם אם זה היה מבחוץ פנימה, בדיקת רופא, גם כן אני אומר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. הרב אוזנר בשבט הלוי מדייק את זה מהלשון של הבית יוסף. ממש הבית יוסף בעצמו כותב את זה, איפה הוא כותב את זה, כפי שאני אמצא את המילים? כן, הנה. לא צריך אפילו לפתוח, אני רק אקריא לכם את הלשון. אומר לך, ולפי מה שפסק כי רב יהודה דאמר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, רואה בשפופרת או בחתיכה, המים מתאר לה, הרי נפתח הקבר על אדם ואי אפשר בלא דם. ככה בית יוסף כותב כבדרך אגב. אז על איזה מקרים מדבר הבית יוסף? רואה בשפופרת או בחתיכה. אז החתיכה זה באמת משהו שיוצא מבפנים החוצה. אבל שפופרת זה משהו שהוא פתיחה מלאכותית, נכון? ועדיין אומר הבית יוסף שגם כאן שייך הכלל שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אומר הרב אוזנר, רואים מהבית יוסף כמו הנודע ביהודה. באמת ככה אנחנו פוסקים להלכה. ולכן מאוד מאוד חשוב, כשאישה באה לבדיקה אצל רופא, מאוד חשוב לקבל ממנו את הנתונים, לדעת מה בדיוק הוא הכניס. עכשיו, למשל, היסטרוסקופיה זה משהו שמכניסים איזשהו סיב, נכון? סיב אופטי. מכניסים סיב אופטי פנימה, דרך צמר הרחם, כדי לראות מה יש שם בפנים. הסיב האופטי הזה, הוא לא פותח את הרחם. אנחנו נראה עוד מעט מה השיעור של פתיחת הרחם. כן, אז אולי תסתכלו בסוף, ממש בסוף הסימן, בסוף סעיף ו, אומר שמה שולחן ערוך, היא מחתיכה קטנה כשיעור שפופרת קנה דק שבדקים. כשיעור שפופרת קנה דק שבדקים. מה זאת אומרת? הסוגיה שעליה דיברנו, זה הסוגיה של הוציא אדם בשפופרת, נכון? ושם בהוציא אדם בשופרת הגמרא אומרת שהיא טהורה בגלל שזה ראייה שלו כדרכה. אבל אם אתה פוסק הלכה כמו רב יהודה שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אז איך יכול להיות הרי הכניס השופרת פנימה? אלא מכאן אנחנו לומדים שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, זה במצב שהוא יותר מאשר עובי שופרת. עכשיו השאלה היא מה זה שופרת? שופרת יכול להיות משהו מאוד מאוד דק, שופרת גם יכולה להיות משהו שהרבה יותר רבה. אומר הבית יוסף, כיוון שלא כתוב לנו מהי שפופרת, אנחנו הולכים לחומרה. ואנחנו הולכים על השפופרת הכי דקה שדם יכול לעבור דרכה. בסדר? אז זה מה שנקרא קנה דק שבדקים. היום הרב מרדכי אליהו אומר זה 3 מילימטר. בסדר? אז אם האישה הזאת מגיעה אל הרופא, והרופא מכניס שם הסיב אופטי. הסיב האופטי הזה הוא פחות משלושה מילימטר קוטר. אין עם זה בעיה. אבל יש בהתחלה, איפה שהסיב האופטי יוצא משם, יש שם איזה מפקק כזה, קנולה. והפקק הזה, הרופא מצמיד אותו לצוואר הרחם. והרבה מאוד פעמים, הפקק הזה פותח את צוואר הרחם. מבינים? ואז מצב כזה, האיש התמאה. זה לא משנה שהסיב האופטי היה מאוד דק. אז לכן צריך לשאול את הרופא בדיוק מה הוא עשה שם, ועם השאלות האלה, עם הנתונים האלה, לגשת לרב פוסק, ולפי זה לקבל את הפסק. בסדר? יש, אוקיי. עכשיו, מה נקרא פתיחת הקבר? פתיחת הקבר אמרנו זה הפתיחה של הרחם או הפתיחה של צוואר הרחם. אבל אתם יודעים, יש לצוואר הרחם שני פתחים. יש לו את הפתח הפנימי ויש לו את הפתח החיצוני. מה נקרא פתיחת הקבר? האם הפתח הפנימי או הפתח החיצוני? ובזה יש לנו מחלוקת. גם בזה יש לנו מחלוקת. בתשובות הבח החדשות הוא מביא בזה שתי דעות. דעה אחת אומרת שהכוונה היא לפתח הפנימי, דעה השנייה אומרת הפתח החיצוני לכיוון הפרוסדור. להלכה, אומר הרב אוזנר, אנחנו מחמירים, זאת אומרת לשני הצדדים, כך גם במכון פועה פוסקים, אנחנו מחמירים ואנחנו חוששים על כל אחד מהפתחים, שזה אפילו הפתח החיצוני, שזה נחשב כבר פתיחת הקבר. ומעניין, ראיתי הרב מרדכי אליהו דווקא מקל פה, הוא אומר שרק אם זה הפתח הפנימי, אבל אם זה לא הפתח הפנימי זה לא זה. אוקיי, בסדר, עד כאן לסעיף ג', זה מה שלמדנו פה. הלאה,
3 מילימטר, חשבתי שזה גם זה מחלוקת.
מה?
3 מילימטר.
יש תשובה של רב משה פיינשטיין באיזשהו מקום, פסק שמביאים בשמו, שהוא כתב קצת פחות מ2 סנטימטר.
כן,
נכון, זה פסק שהוא מאוד מאוד תמוע. מאוד תמוע, זה בטח לא קנה דק שבדקים. כן?
וחשבתי, מי זה? הרבה פרומים שכמו כששמים היהודי, רק היהודי, אני חושב שזה יותר גדול מ3 מילימטר, אני חושב, למה יותר?
אני לא בטוח.
3 מילימטר זה טעמתי.
זה מאוד דק, נכון.
אפילו ההיסטרוסקופי נראה לי שזה מה שהם משתמשים.
אני חושב שהיהודי, כן. זה ממש זה מאוד 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 דק, מאוד מאוד דק, ומכניסים פנימה ובפנים זה נפתח.
כן, אבל זה נמצא כמו T, אבל ממש, לא יודע, אני יכול לראות בקטקר. חושב שזה יותר משלוש מאות.
כן. כמה? מה שאני שמעתי, אבל אני לא ראיתי את זה, אבל מה שאני שמעתי, שמעתי זה פחות. אבל טוב, צריך לבדוק את זה. עכשיו, כל זה כמובן, כל זה כמובן באישה שבאופן טבעי הצוואר הרחם שלה לא פתוח. אבל יש נשים כאלה שיש להם איזושהי פתיחה באופן טבעי. אז אישה שבאופן טבעי הפתיחה שלה זה 3 מילימטר, ברור שאנחנו לא נגיד שאי אפשר לפתיחה את הקבר ולא דם, ואי אפשר לפתיחה את הקבר והיא תמאה כל הזמן. זה ברור שלא. בסדר? אצלה זה יהיה קצת יותר. טוב, הלאה. סעיף ד'. אומר המחבר, כל דם היוצא מן האישה, בין לך, בין יבש, תמאה. ולא עוד, אלא אפילו יצא ממנה צורת בריאה, כמין קליפות או כמין שערות, או כמין יבחושים אדומים, תמאה. כל מיני צורות כאלה, כן? קליפות, שערות, יש ממש, אפשר לראות לפעמים, שערות אדומות שיוצאו איזה. אז האישה תמאה. והוא שיהיו נימוכים בתוך מעת לעת, על ידי ששורים אותם במים פושרים, ויהיו המים פושרים כל משך לעת לעת שהם בתוכו. זאת אומרת, הבדיקה הזאת היא ב-24 שעות במים פושרים, אבל המים צריכים להיות פושרים 24 שעות. כן? לדאוג לטמפרטורה שלהם, ששרים, ואז אנחנו בודקים. אם זה נימוח, נמס, במים הפושרים האלה, תוך 24 שעות האלה, סימן שזה דם. אם נימוח, סימן שזה לא דם, אלא מה זה? כתוב, לשון הגמרא, בריאה. מה זה אומר בריאה? בריאה זה לא צריך להיות משהו חי וקופט. בריאה יכול להיות קליפות של פצע, יכול להיות כל מיני דברים אחרים שפסולת מהרכב, שזה לא דם. אוקיי?
הם חוששים שזה נפל?
מה?
הם חוששים כל פעם שזה
נפל? או, אז אם באמת, לא, אנחנו לא חוששים שזה נפל. בשביל שנחשוב שזה נפל, אז צריך שיתקיימו קריטריונים אחרים, שזה נמד בסימן קופצה דידלם. אוקיי? אז הוא אומר כך, אז יהיו המים פושרים כל משך מעת לעת שהם בתוכו, ושיעור החימום, מה זה מים פושרים? כמו מים שנשאבו בקיץ מהנהר או מהמעיין ועמדו בבית, שחום הבית מחממתן. וכחימום של אלו, כך הוא שיעור פושרים בימות החורף. טוב, לך תמצא בדיוק מה זה הטמפרטורה הזאת. קצת קשה, נכון? אז יש לנו משהו קצת יותר קל שהרטווה מביא, וזה כלל בכל מקום. וסתם פושרים, אומר הרמ"א בשם הרטווה, אינן חמים יותר מחמימות הרוק. כן, הרוק שלנו, כמה זה 37 מעלות, זה נקרא פושר. זה נקרא מים פושרים, חום הגוף. ואם הם קשים כל כך, שאינם נימוחים בתוך מעת לעת, תהורה, אפילו אם הם נימוחים על ידי מיוח שממאכן בציפורניו. ואם מיאכן בציפורניו ולא נימוחו, תהורה, ואין צריך לבדוק על ידי שריה. אז תשימו לב שיש פה בעצם שתי בדיקות. הבדיקה האחת זה לשים את זה בתוך מים פושרים, והבדיקה השנייה זה למוח את זה בציפורן. עכשיו, למוח את זה בציפורן זה לא לגמרי מדויק. למוח בציפורן הכוונה עם קצת רוק. כן? שמים קצת רוק על הציפורן, ואז מנסים למוח את זה. אוקיי? והעניין הוא ככה, זה בעצם מחלוקת. תנא קמא מביא את הבדיקה הראשונה, רבי שמעון בן גמליאל מביא את הבדיקה השנייה, ואומר שאם זה נימוח בציפורן, סימן שזה דם, ואם זה לא נימוח בציפורן, סימן שזה לא דם. תנא קמא לא קיבל את הבדיקה הזאת. הוא לא הסכים לבדיקה הזאת. ולמה הוא לא הסכים לבדיקה הזאת? מסביר הרשב"א, כיוון שתנא קמא סבר שגם מה שנימוח בציפורן זה עדיין לא אומר שהוא דם. למה? כי אתה בעצם מאכת את זה בכוח, נכון? מאכת את זה בכוח. מאכת את זה בכוח זה עדיין לא אומר שזה דם. יש דברים שיכולים להיות נימוחים גם בלי קשר לזה שהם דם, כי אתה את המאמץ. רק אם זה נימוח מעצמו, ברגע שישרת את זה במים, אז זה מראה שזה דם. אז לכן, להלכה שאנחנו פוסקים כמו תנא קמא, אנחנו באמת לא מקבלים את הבדיקה הזאת של נימוח בציפורן. אבל אנחנו לא מקבלים אותה רק לצד אחד, לצד השני אנחנו כן מקבלים אותה. זאת אומרת, אם זה נימוח בציפורן, זה עדיין לא אומר שזה דם. אוקיי? אבל אם גם בציפורן זה לא נימוח, אז ודאי שזה לא דם. יש, מבינים? אז ברור שזה לא דם. ואת ה, את ה, את ה, את הבדיקה הזאת, דרך אגב, ראיתי הרבה פוסקים שעושים. הרבה פוסקים שעושים את זה. בין אם זה בציפורן, בין אם זה שלוקחים את העד ומשפשפים צד על צד, או משהו כזה, וככה בודקים. ואם זה לא נימוח, אז זה הוכחה שזה דבר, זה דבר זר ואין איתו בעיה.
מה אם זה נימוח?
מה?
מה עושים?
אם זה, או, אז אם זה נימוח, אם זה נימוח, אז אז אומר רב מרדכי אליהו, אז 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 תבדוק את החתיכה הבאה במים פושרים. כן, כן. עכשיו השאלה היא באמת, האם אנחנו בקיאים בבדיקה הזאת של של להשרות את זה במים פושרים? עכשיו שתבינו, צריך להיות מים פושרים 24 שעות, אתה צריך להשגיח על זה והכל. אז באמת פה מהלשון של הפוסקים משמע שאפשר, שאנחנו יכולים לעשות את זה. הרי מה אתה זה שח, אומרים שאפשר, החוכמת אדם כותב שלא. אנחנו כבר לא יכולים להיות בקיאים בדבר הזה. ובאמת ראיתי מחלוקת הלכה למעשה. הרב אוזנר אומר אנחנו לא בקיאים, אנחנו לא סומכים על הדבר הזה, אנחנו רק עושים את הבדיקה של נימוח בציפורן לחומרה. זאת אומרת, אם זה נימוח, מה לעשות? בעיה. אם זה לא נימוח, אז אנחנו יודעים שזה דבר זר. הרב מרדכי אליהו כותב לא, אפשר לעשות את הבדיקה הזאת. מי שבקיא בזה יכול לעשות את זה. האמת היא שהיום בתנאים מעבדה אתה יכול לעשות את זה. אין שום בעיה לדאוג לזה שיהיה לך מים שהטמפרטורה שלהם היא 37 מעלות באופן קבוע. גמר, מה? זה לא כזה סיפור. בכל אופן, זאת המחלוקת ביניהם. מה הדין אם נאבד העד? לפני שעשו בדיקה. היו חתיכות כאלה על העד, לא נאבד? אנחנו לא יודעים אם זה דם או שזה לא דם. אז פה יש מחלוקת בין האחרונים, והחוכמת אדם בעצם אומר שהדבר תלוי ב... הוא שואל פה חקירה. הוא אומר, השאלה היא בעצם כזאת. האם אנחנו מניחים שמסתום היא טהורה, מסתום זה לא דם, מסתום זה לא דם, רק זה שאנחנו עושים בדיקה זה בגלל שאנחנו חוששים למיעוט, אולי, 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 בכל אופן יש כאן דם. או שהפוך. בעצם יש לנו ספק. ספק על הדבר הזה. ספק אמיתי, ספק השקול. האם זה דם או שזה לא דם? מספק מה עושים ברגע שאתה בספק דאורייתא? אתה מחמיר, נכון? אז מספק יתמעה. רק אם אתה תבדוק, אז פתרת את הבעיה. נפקא מינה, נאבד. אם אתה אומר שמעיקר הדין היא טהורה וזה רק חומה, נאבד, אני מכיר. אם אתה אומר שמעיקר הדין היא טמעה והבדיקה באה להציל אותה, אז היא תהיה טהורה.
יש לה חזקה.
אז היא תהיה טמעה, סליחה, מה?
יש לה חזקה טהורה.
יש לה חזקה טהורה, זה נכון, אבל יש פה ראותה. יש פה ראותה היא, שהנה היא מביאה לך עד ועל העד יש...
אבל זה הספק, זה...
ברור, ברור, נכון.
אומרים זה ראותה לחזקה.
מסכים, נכון, זה ראותה לחזקה, יש ראותה לפנינו.
זה לא בדיוק ספק. הספק, הראותה זה חד משמעי. הספק היא מה הייתה הראותה.
לא, לא, כי אם זה לא דם, אז זה לא דם.
בסדר, אבל זה הספק. יש ראיות ודאית. יש ראיות ודאית. עכשיו, מה ראיות? אנחנו לא יודעים, כי זה הלך לאיבוד. לכן זה ספק.
לא, אבל מה שמתכוון להגיד זה שעל הצד שזה לא דם, אז כאילו אין פה ראיות בכלל.
בסדר, אבל אתה לא יודע את זה.
אני לא יודע, נכון, אני בספק, אמת. אז אני אומר, אתה צודק בזה שעצם העובדה שהגיע לידיים שלי עד, שיש בו משהו כזה שיוצר ספק, זה כבר ראות. זה כבר ראות. אז באמת יש פה, הפתחי תשובה מביא לזה מחלוקת בין תשובות בית יעקב לבין הסדרי טהרה. בית יעקב מתאר אותה מצב כזה, הסדרי טהרה מחמיר בזה. זה עוד דיון שיש בין הפוסקים בעניין הזה. מה שהרב אוזנר כותב מהניסיון שלו למעשה, זה שהרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד פעמים בסערות האדומות האלה, הוא אומר, אפשר בקלות לבדוק את זה. בקלות אתה יכול לבדוק אם זה נימוח או לא נימוח. והוא כותב שרוב רובם של הסערות הם לא, זה לא נימוח. זה באמת שערה, שערה אדומה. זה לא באמת דם. ולכן מאוד יכול להיות שמצבים כאלה באמת אנחנו נתאר. זאת אומרת, כי רוב הסיכויים שזה לא בעיה. יש משהו אחר, שהוא, יש הרבה פעמים שיש כל מיני נקודות שחורות על העד. לא יודע אם יצא לכם לראות כזה מין דבר. נקודות שחורות על העד. נקודות שחורות או נקודות אדומות כאלה, מין... השאלה איך מתייחסים לזה. הוא מביא בזה מחלוקת אחרונים, איך להתייחס לזה. לא, נעזוב את זה, זה לא כך נוגע אליכם, זה כבר יותר בשאלה של הפוסק, איך הוא מתמודד עם זה, יש בזה כמה שיטות. נניח לזה כרגע. אוקיי? זה על כל פנים, מה שאומר פה הרמ"א. אז יש לנו את הבדיקה של שריה מעת לעת, את הבדיקה של למעך בציפורן נמרוק. במה דברים אמורים, אומר השולחן ערוך, שאם לא נימוך הוא טהורה, בזמן שהם יבישים גמורים שאין עמהם דם כלל. אבל אם יש עליהם שום לכלוח דם טמאה, כל מה שאמרנו, כל מה שאמרנו שהחתיכות האלה טהורות, זה רק בתנאי שאין עליהם איזושהי לחלוכית, איזושהי רטיבות של דם. אם יש לזה רטיבות של דם, זה תמיד. שואלים פה אחרונים, רגע, בסעיף ג' למדנו, שאם האישה ראתה דם בחתיכה, נכון? וכן אם ראתה דם בחתיכה, אפילו היא מבוקעת והדם בבקעים בעניין שנוגע בבשרה, טהורה. הנה, חתיכה, שיש בתוכה דם, ואתה רואה שהיא טהורה. אז למה כאן השולחן ערוך כותב, שאם יש יחד עם זה דם, אז היא טמאה? אומר השח, יש הבדל, שמה בחתיכה מדובר שהאדם נמצא בתוך החתיכה. פה מדובר שהאדם נמצא על החתיכה. מה ההבדל? ההבדל הוא, כמו שכותב השולחן ערוך, בסעיף ג' כיוון שאין דרך לראות כך. אין דרכה של אישה לראות דם בתוך חתיכה. אבל אם הדם נמצא על החתיכה, זאת אומרת שהחתיכה הזאת יצאה, ויחד איתה יצא גם דם. לכן הוא עליה, לכן הוא על החתיכה. דבר שכזה, כיוון שהוא דרכה של האישה לראות, אז היא באמת תהיה טמאה. אומר על זה הרמ"א, והוא הדין, אם נתמעכו או נימוכו קצתן, וקצתן לא נימוכו, דטמאה. זאת אומרת, מה קורה אם יש על המראה הזה, אם יש על המראה הזה, אני יודע מה, שלוש חתיכות כאלה, ו... הפוסק לקח שתיים מהם, עשה להם בדיקה וזה לא נימוך. השלישית הוא עשה לה בדיקה והיא כן נימוך. מה עושים בכזה ממצב? אומר הרמ"א, ודאי שהאישה הזאת טמאה. הרי החתיכה הזאת היא דם. הרי דם שיוצא מבפנים, אפילו טיפת דם כחרדל מתמת. לכן באמת אומר הרב מרדכי אליהו, ברגע שמגיע כזה מין דבר צריך לבדוק את כל החתיכות. בסדר, אסור לפספס משהו. צריך לבדוק את כל החתיכות, האם זה נימוח או לא נימוח. מי הוא אומר הרמ"א, נראה לי, דאם בדקה שלוש פעמים, כל מה שראתה ולא נימוח הוא כלל, שוב אינה צריכה לבדוק מה שהיא רואה אחר כך כדרך זה. שרי הוחזקה שדברים אלו אינן דם, רק באים ממכה שבגופה. אז כמו הרבה דברים שאנחנו רואים, שאישה יכולה ליצור לעצמה חזקה, כמו חזקת הרגשות או דברים כאלה, גם פה אותו דבר. שלוש פעמים היא ראתה את הדבר הזה, וכל פעם בדקו וראו שזה בסדר, אז בפעם הבאה היא כבר לא צריכה לבדוק, היא יכולה לסמוך על זה שזה לא באמת דם. אבל פה הרמ"א מוסיף תוספת שהיא מאוד מאוד מוזרה. הוא אומר, ודווקא באישה שיש לה וסת ושלא בשעת וסתה, כמו שנתבאר גבי מכה לאל בסימן גוף פי זין. מה הוא מתכוון להגיד? כל מה שאנחנו אומרים שהאישה הזאת טהורה, ואני אומר שזה לא דם אלא שזה קליפות או משהו כזה, זה בא ממכה שלה. זה רק אם זאת אישה שיש לה וסת קבוע וזה שלא בשעת וסתה. זוכרים? למדנו את זה בסימן קפ"ז, בסעיפי כל הדינים של פצע, רואה מחמת השמיש. דווקא אם יש לה וסת קבוע וזה שלא בשעת וסתה. שואל פרשה, ריבונו של עולם, המציא את זה. מאיפה המציא את זה? בואו נקרא את זה בלשון שלו בפנים. תראו בסעיף קטן ט' ז'. אתם רואים, ודווקא וכו'. מרשך צריך עיון. זה לא נמצא בשום פוסק. זה מחלק ככה בין שעת וסת או לא. מסתכלו בראשונים באחרונים. אף אחד לא אמר את החילוק הזה. עכשיו, הוא אומר, זה לא סתם. ולא דם ילדה לאל סימן קוף פי ז' סעיף ה'. דעתם בדין של פצע כיוון דרוע אדם להדיה. לא תלינה במכתה בשעת וסתה מטעם דעים לו כן לא תהיה טמאה לעולם. אבל אחר אינה רואה דם אלה דברים יבשים, ואיל כך אפילו בשעת וסתה טהורה, וצריך להיות. אני לא מבין. שם בסימן קוף פי זין סעיף ה' מדובר שהאישה הזאת רואה דם, דם יוצא החוצה. אז מה אתה רוצה להגיד? לא, הדם הזה זה הדם שבא מפצע. בסדר, אתה יכול להגיד גם בזמן שבשעת וסתה אתה גם יכול להגיד את זה? אז אמרנו, יש מצבים שכן אפשר להגיד את זה. אם זה הדרגה הכי גבוהה, זוכרים? שיש לה פצע והיא יודעת שאני יוצא, והיא יודעת שדם יוצא בשעת... עכשיו, אז אפילו בשעת וסתה. אבל אחרת, היא לא יכולה לתלות בזה. אחרת אתה תגיד, אף פעם היא לא תטמע. אבל זה כי אתה ממש רואה דם שיוצא. פה זה בכלל העניין. פה יוצאים כל מיני יוצאות קליפות, דברים מבשים. הרי הטענה שלנו היא שזה בכלל לא דם. אז מה זה קשור לסימן קוף פי זין סעיפי? למה זה צריך להיות דווקא שלא בשעת וסתה? כך שואל השאר, הוא נשאר בצריך עיון. זה באמת פלא עצום. אומרים פה האחרונים, גם בהפכי תשובה מביא, בשם ספר שנקרא עמודי כסף, כתב אותו בשו"ת מאיר נתיב, והתורת השלמים גם הולך בדרך דומה לזו, ש שהכוונה של הרמ"א היא אחרת. השח לא הבין למה הרמ"א התכוון. השח הבין שהרמ"א כותב, ודווקא באישה שיש לה וסת ושלא באישת ויסתה, הכוונה היא על כל הדין הזה. כל מה שאני אומר שאני תולה במכה ואומר זה לא דם, זה רק באישה שיש לה וסת ושלא באישת ויסתה. הרמ"א לא התכוון לזה, הרמ"א התכוון לדין שלפניכם. מי הוא נראה לי, אומר הרמ"א? דאם בדקה שלוש פעמים כל מה שראתה ולא נימוכו כלל, שוב אינה צריכה לבדוק מה שהיא רואה אחר כך כדרך זה, שהרי הוחזקה שדברים האלו אינן דם, רק באים עם מכה שבגופה. אחרי שלוש פעמים היא כבר לא צריכה לבדוק. אומר הרמ"א, ודווקא באישה שיש לה וסת ושלא בשעת ויסתה. זאת אומרת, הרי האישה הזאת אחרי זה רואה משהו, ואתה רוצה לומר שבגלל ששלוש פעמים היא לא ראתה, כלומר זה לא היה דם, אז היא כבר לא צריכה לבדוק יותר. אומר הרמ"א, בסדר, זה שלא בשעת ויסתה, אבל אם זה בשעת ויסתה ואז היא ראתה את הדבר הזה, פה אני לא יכול לוותר על הבדיקה אפילו של שלוש פעמים. מי יודע, אולי זה דם וסת. זה בעצם מה שהתכוון הרמ"א, כך מסביר פה תורת השלמים. עמוד היקס מסביר באופן קצת אחר, אבל בגדול זה הכיוון, בסדר? זה מה שהם אומרים. דרך אגב, אצל הרב מרדכי אליהו לא ראיתי חילוק בכלל. את החילוק הזה שהרמ"א מביא לא ראיתי בכלל. זאת אומרת, הרב מרדכי אליהו כותב בצורה מוחלטת שאם האישה הזאת שלוש פעמים ראתה ובדקה את זה, בדקו את זה וראו שזה לא דם, אז היא לא צריכה לבדוק יותר. הוא לא מחלק בכלל כן שעת ויסתה, לא שעת ויסתה, והוא רק כותב שאם תהיה אחרי זה איזושהי פעם שהיא תראה את זה והתברר שזה כן דם, אז היא איבדה את חזקת ההרגשות שלה. יכול מאוד להיות שהרב מרדכי אליהו פירש את הרמ"א כמו שמפרש פה עמודי כסף, כי עמודי כסף מסביר, אמרתי לכם, קצת שונה מתורת השלמים. עמודי כסף אומר שהכוונה של הרמ"א היא כזאת. מה קורה? אתם יודעים מה? בואו תראו את זה בפנים. תראו, זה באמת וורט יפה. בסעיף קטן י' א'. כתב בספר עמודי כסף, וזה לשונו. ונראה דאף שראתה אחר כך דם אמו טהורה. דלדי שלוש פעמים הוחזקה במכה גופה, ותלינן בה כמו במכה דאלמה בין וסת לווסת. זאת אומרת, הוא אומר בעצם ככה. כשהרמ"א אמר שאחרי שלוש פעמים שהיא בדקה, וראתה שזה לא דם, היא תהיה טהורה, הרי מה התכוון לומר? שגם אם בפעם הבאה היא תראה את המראה הזה ויחד איתו דם. ויחד איתו דם. גם כן אני אגיד שהיא תאורה. ולא צריך בכלל לבדוק. למה? כי אם אני יודע שמה שהיא ראתה, המראה, החתיכות היבשות האלה, זה מכה, אז הדם שיוצא עם זה, זה כנראה דם מכה. נכון? על זה אמר הרמ"א, ודווקא באישה שיש לה וסת קבוע ושלא בשעת ויסתה. אבל בשעת ויסתה באמת היא צריכה לבדוק. למה? פשוט, כי פה באמת יצא דם. פה באמת יצא דם. מבינים? אז זה הוא אומר, בזה נסתקע קושיית השח, שזה תירוץ נפלא. אז לפי זה יוצא שאם באמת האישה מגיעה אלינו עם עד, ובעד הזה יש רק את הקליפות היבשות האלה, ולא שום דבר מעבר לזה, אז כאן שלוש פעמים שהיא בדקה מספיקות וגמרנו. יש לה וסת, אין לה וסת, שעת ויסתה, לא שעת ויסתה, זה לא משנה בכלל. בסדר? ברור? יופי. סעיף אחרון ונשלים את הסימן.
זה קצת קשור לרמ"א בגימל.
מה?
הוא אמר שכל מה שראה את הדם, אם יש חתיכות בבית החיצון,
כן. נכון, אפילו ראה את הדם יחד עם זה.
זה כאילו...
נכון, 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 נכון. זה אותו עניין. אמת, אמת. באמת דברים אמורים אומר המחבר שצריך בדיקה... שצריך בדיקה בשריה במפלת כמין קליפות או שערות, אבל חתיכת דם אף על פי שקשה ואינו נימוח טמאה. ויש אומרים שגם לזה צריך בדיקה בשריה אם היא חתיכה קטנה כשיעור שופרת קנה דק שבדקים. זאת אומרת, האמת היא שבאמת הפריע לי, ראיתי איך זה שהרב אוזנר גם כן שאל את השאלה הזאת. הנוסח פה קצת קשה, היה צריך לכתוב באמת דברים אמורים שמועילה בדיקה, לא שצריך בדיקה. הרי הבדיקה באה לטובתה כדי לטהר אותה. היה צריך להיות כתוב באמת דברים אמורים שמועילה בדיקה. מתי? במפלת כמין קליפות ושערות. אבל אם זאת חתיכת דם, אף על פי שקשה ואינו נימוח, תמאה. יש מחלוקת בין הרייבד לבין הבעל המאור. הרייבד אומר, כל מה שראינו מסעיף ד' שאנחנו אומרים שזה לא דם אלא זה בירייה וכו' וכו', זה רק אם זה משהו עם צורה משונה. אבל אם זאת חתיכה קשה כמו אבן, כן? פה לא תעזור בדיקה, אני אומר שזה דם וגמרנו. כי כל מה שאני אומר שזה בריאה זה רק בגלל שיש לזה רגליים בדבר, בגלל שזה נראה בצורה משונה. בסדר? ולכן טוען הרייבד שבדיקה לא תועיל בכלל. זה לא יעזור, היא תהיה תמיה בכל מקרה. לעומת זאת בעל המאור, זה ויש אומרים, בעל המאור אומר, לא, לא. הבדיקה מועילה להכל. עצם העובדה שזה לא נימוח, מראה לך שזה לא דם. איי, אין לזה צורה מוזרה? מה לעשות? אין לזה צורה מוזרה. אבל זה לא דם. זה איזושהי קליפה או משהו כזה. למעשה, איך פוסקים? איך פוסקים? מחלוקת אדירה בין הראשונים. מחלוקת אדירה. איך פוסקים להלכה למעשה? מה אתם אומרים לפי השולחן ערוך? איך הוא פוסק? מה?
זה דם.
מה? שזה דם. למה? מה כלל הפסיקה שיש לנו? נו? כלל פסיקה. סתם ויש הלכה כ...
יש.
לא? סתם. חכה סתם. סתם ויש הלכה כסתם. יש ויש הלכה כיש באתרה. הלכה כיש רואים האחרון. אבל סתם ויש הלכה כסתם. וכיוון שפה המחד בו מביא את הדעה המחמירה בתור סתם, ככה אנחנו פוסקים הלכה למעשה. בסדר? שכוח.
מה קורה? מה יוצא?